בזמן קריאת שמע תלה בזמן אכילה במשנה דרש ברכות ושם בברייתא עמוד ב' כי אכילה הוא קיום החיים וכך קבלת אור מלכות שמיים כמו שאכילת האדם בבוקר ובערב כך קבלת אור מלכות שמיים אז בהמשך נראה את הפירושים האחרים בשבוע שעבר נתנו איזושהי הקדמה ואמרתי מה, איך אפשר להסביר את העניין הזה אבל כאן ההדגשה היא קודם כל שזמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה עכשיו, באופן טבעי זה ברור זמן קריאת שמע של ערבית תלוי בזמן אכילה כי כתוב בשורבך ושורבך מה זה שורבך זמן שהולכים לשכב ובעולם העתיק ברור שזאת הייתה מציאות הולכים לשכב גומרים את יום העבודה באים, אוכלים ארוחת ערב והולכים לישון כך שזה ברור שזה תלוי בזמן האכילה כאן הוא נותן איזושהי משמעות לזמן האכילה בסוגיות עצמן בוודאי זה אתם יודעים וזוכרים אני מקווה שיש אכילת כהנים ויש אכילת עניים ויש אכילת בני אדם בערבי שבתות ויש כל מיני וריאציות של אכילה כן? אבל כאן הוא מדגיש קודם כל עצם הזיקה לתחום האכילה זמן קריאת שמע תלה בזמן אכילה במשנה דרש ברכות ושם בברייתא בעמוד ב' באכילות שונות כי אכילה היא קיום החיים וכך קבלתו מלכות שמיים ועל זה כבר דיברנו כמה וכמה פעמים המושג הזה של שבעצם הקשר בין המזון שאדם אוכל לבין המזון הרוחני וקבלת מלכות שמיים זאת אומרת זה שאדם מתייצב לפני הבורא יתברך כן זה בעצם ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום זה בעצם יסוד החיים כי הם חיינו ולחמנו וכו' ויש לזה הרבה דוגמאות ואני אזכיר כאן רק את הדבר הפשוט אנחנו רואים גם בסוגיה של ברכות דף כף א' וגם בסוגיה של ירושלמי ברכות תחילת הפרק השביעי ששם דנים בשאלה של מניין לברכת המזון דאורייתא מניין לברכת התורה דאורייתא ובסוגיות שם יש איזשהו לימוד בין מי ברכת המזון לברכת התורה ומברכת התורה לברכת המזון פה מוצאים לפניה פה מוצאים לאחריה ועושים כל מיני קל וחומרים לפה ולשם וכל הדיון משקף איזשהו לימוד, איזושהי השפעה בין תחום אחד למשנהו, כשבעצם התפיסה הבסיסית היא שמדובר באותו יסוד. דהיינו, שהיסוד הוא של יסוד החיים. ביסוד החיים יש המושג הזה של אכילה, שהחיים תלויים בה, ויש מושג של עול מלכות שמיים, או תורה, שהחיים תלויים בהם. תיקחו לזה, אתם יכולים להוסיף לזה גם את דברי חז"ל כל מי שלא הזכיר ברית ותורה בברכת המזון לא יצא ידי חובה אז ברית יש לזה הקשר עם ברכת המזון לא משנה כרגע איך מקשרים ברית עם ברכת המזון אבל מה הקשר של תורה לברכת המזון? למה אדם שאוכל שהולך לברך ברכת המזון למה הוא צריך להזכיר תורה בברכת המזון? ובלי זה זה לא ברכת המזון לא יצא ידי חובה שוב זה קשור לעניין הזה כי כדי להדגיש המזון השלם של האדם הוא לא רק הצד הפיזי שבו, אלא גם הצד הרוחני שבו. כן? האדם הוא גוף ונשמה, ויש לו מזון לגוף, ויש לו מזון לנשמה, ושניהם יחד נותנים את מזונותם. ולכן כשבאים לדון בשאלה מתי אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, זאת אומרת, בזמן אכילתו. ויש פה חיבור של האכילה הפיזית והאכילה הרוחנית, שניהם יחד מתחברים אל אותו יסוד. זה מה שהוא מתאר כאן. זמן קריאת שמע תלה בזמן אכילה במשנה דרש ברכות ושם בברייתא עמוד ב' כי אכילה הוא קיום החיים וכך קבלת אור מלכות שמיים וכמו שאכילת האדם בבוקר ובערב כך קבלת אור מלכות שמיים והאדם נע בין שתי סעודות היום סעודה אחת בתחילתו של יום סעודה אחת בסוף היום זאת שוב זה בעולם העתיק כך היה הנוהג שאדם אוכל בתחילת יום ואדם אוכל בסוף יום היום אנחנו אוכלים גם באמצע היום, או אם תרצו היום אנחנו אוכלים כל היום, כן? בסדר. אז אבל זו התמונה של המסגרת, וקבלת אומות שמיים אף היא נותנת לנו את מסגרת החיים, שהחיים נעים בין קריאת שמע שחרית לקריאת שמע ערבית, כשם שהחיים נעים בין סעודת הבוקר לסעודת הערב. ומאן דאמר מעני בדעת שאין לו נר להאיר עיני שכלו וממהר באכילה פשוטה, כך קבלת עול מלכות שמיים בפשיטות, כי אני זה שאוכל רק פת במלח. תשימו לב את זה. עכשיו הוא אומר, קודם כל קריאת שמע של ערבית תלויה באכילה. הסביר לנו את הקשר בין קריאת שמע, בין קבלת עול מלכות שמיים לבין האכילה. אבל איזה אכילה? בסוגיות אנחנו מוצאים, אני בני אדם רגילים, בני אדם בערבי שבתות, כהנים וכו', יש דרגות שונות. אז הוא מתחיל כרגע מדרגה פחותה ביותר, כן? ומסביר לנו מה המשמעות הרוחנית שלה, ואז הוא יעבור לדרגות השונות. זה אומר כך, מאן דאמר מעני, הכוונה לא רק אני, בפשט כמובן הכוונה לעני שאין לו כסף, אבל כאן הוא אומר, מדובר בעני בדעת, שאין לו נר להאיר עיני שכלו, שהוא לא זכה ללמוד, אין לו נר מצווה ותורה אור שהם מאירים את עיני השכל ונותנים לו מבט יותר משמעותי ויותר עמוק על משמעות קבלת עול מלכות שמיים. אז מה אצלו קבלת עול מלכות שמיים? הוא מהר באכילה פשוטה, ככה אותו אני, כך קבלת עול מלכות שמיים בפשיטות, כי אני זה שוכב רק פת במלח. באמת אפשר לקבל, יש מושג קבלת עול מלכות שמיים במונה פשוטה, אני מקבל עצמי, הוא לא יתברך, זהו. מה זה, מי הוא, מה המשמעות שקבלת עול מלכות שמיים, ומה, מה ההיקף וכו'. כל זה אדם, אותו אני בדעת לא מסוגל, ואז יש קבלת עול מלכות שמיים ברבה הפשוטה, ואם תרצו לומר, אתם יכולים לומר גם הפשטנית, כן? שלב זה. ואז, אחד מן דאמר, דבטא רוב בני אדם, וגם כן, אין צריך טהרה, רק מתינות קצת. עד שיהיה נר השם נשמת אדם מאיר עיני שכלה. אולי נראה גם את הבאים ואז נסביר את כל המבנה. ולחד מן דאמר כבלילי שבת, שהכל מוכן בעוד יום, ודי לקריאת שמע של ערבית ההכנה שבעוד יום על ידי מעשה היום, ואין צריך הכנה אחרת. וההלכה ככהנים, שהם הבטלנים מכל ענייני העולם הזה, שאין להם אלא עסק התורה, כמו שכתב הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, וכן שמעתי בזה, ואכילתם קודש להשם, וצריכה טהרה, וצריכים טהרה. וכך לקריאת שמע, נפנה ונוטל לידיו קודם, כמו שנתבאר לאל פירושו. הוא בעצם מראה לנו כאן איזה מין תהליך של דרגות שונות בקבלת עול מלכות שמיים, והדרגות השונות הן בעצם מסמלות רמות שונות של קבלת עול מלכות שמיים. יש רמה בסיסית ביותר, זה של אותו אני בדעת שאוכל סעודת הערב בחושך, אין לו נר השם להאיר עיני שכלו, בלי נר, בלי כלום, לכן סעודת עניים היא המוקדמת ביותר, כן? לא, הוא מקבל עול מלכות שמיים ברמה הפשוטה, הפשטנית ביותר, הבסיסית ביותר. יש, אם תרצו, איך מסבירים מה זה יציאת מצרים לתינוק קטן ששואל? עבדים היינו לפרעה ויוצאנו השם אלוקינו משם. זה הסיפור הפושט, הבסיסי ביותר. גם קבלת עול מלכות שמיים ברמה הבסיסית ביותר זה הדימוי, יש אדון, יש עבד, אדון נותן פקודות לעבד, אף אני, עבדך יתברך, מקבל על עצמי את פקודותיך. זה הרובד הפשוט ביותר. יש, הרובד הבא, זה זמן אכילת סעודה של רוב בני אדם. אנשים ממוצעים, כבר יש להם איזה נר קטן שדולג בבית. הם כבר לומדים משהו, למדו משהו, יודעים, מבינים משהו. יש להם איזשהו נר שמאיר עיני שכלם, יש להם איזה איזשהו תכנים שמעשירים את עולמם הרוחני, כן? וזה מתינות קצת, זה לא איזה פילוסופיות גדולות ועמוקות, אבל מתחילים להבין משהו קצת יותר לעומק את המשמעות של קבלת מלכות שמיים. ולחדמן דאמר כבלילי שבת. ליל שבת כבר באים עם הכנות מבעוד יום. כל מי שטורח בערב שבת אוכל בשבת. אם אתה בא לסעודת שבת, סעודת שבת דורשת הכנה, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. יש הכנה, יש מעמל. גם קבלת מלכות שמיים, כן, בבחינה הזאת צריך עמל, צריך לימוד, צריך הכנה, להבין מהי מלכות שמיים, מהי בכלל מציאות השם בעומקה, בהבנה ככל שיד אדם מגעת למציאות השם, מלכות השם בעולם, ומהם המשמעויות של צווי השם, מצוות השם. אבל ההלכה היא כמו כהנים. כהנים לא רק שהם תורחים מבעוד יום כי הם טובלים בשביל להכשיר את עצמם לקראת סעודת הלילה, אלא הכהנים, כפי שמדגיש כאן, הם הבטלנים מכל ענייני העולם הזה. וכאן כמובן רומז לאותה הלכה מפורסמת של הרמב״ם הלכות שמיטה ויובל, מכירים? סוף הלכות שמיטה ויובל. אם לא, אז אני אקרא לכם אותם. אומר הרמב"ם, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את אדוני לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם וכוח הגופם, אלא הם חיל השם שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים ופרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמים, ויזכה לו בעזרת השם דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוויים. הרי דוד עליו השלום אומר, אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אלה הדברי הרמב״ם. וכמובן אתם שמים לב לממד הרוחני המשמעותי שנכנס פה בדבר הרמב״ם. זה כדרכו של הרמב״ם בסוף כל אחד ואחד מן הספרים של היד החזקה, וכאן זה סוף הלכות שמיטה ויובל בסוף ספר זרעים, והרמב״ם אומר את הדברים הללו. מה שנאמר כאן, שבני לוי בעצם הובדלו והוקדשו לעבודת הקודש. הם כל חייהם זה לעבוד ולעמוד לפני השם ולקבל על עצמם את עול מלכותו יתברך. זאת אומרת, זה לא רק שאדם שטורח בערב שבת ומכין שבת, כאן מדובר על אדם שכל חייו קודש להבנת המשמעות של העמידה לפני השם, כי כל חייו הם עמידה לפני השם, אני חלקך ונחלתך. וזאת ההלכה. מה פירוש זאת ההלכה? האם הוא מתכוון להגיד שזאת ההלכה שכל היהודים צריכים להיות כהנים? זה לא מפתיע, ואתם תיאורים ממלכת כהנים, כן? אבל ברור לו שלא כולם יהיו כאלה. זאת ההלכה, הכוונה היא שכל יהודי צריך להשתדל שקבלת עול מלכות שמיים שלו תהיה בבחינה הזאת של כהנים, דהיינו שאדם מבין שכל הווייתו וכל משמעות חייו בעולם הזה היא עשיית רצונו יתברך. זה לא שאדם יש לו איזה שהן תכליות אחרות של החיים וכו', והוא רק מפנים את המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים, אלא קבלת עול מלכות שמיים מלאה היא קבלת עול מלכות שמיים שבאה מתוך טהרה. אדם מטהר את עצמו ואומר כל הווייתי וכל ישותי וכל קיומי בעולם הזה נועד לעניין הזה, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, זאת כל ההוויה, ומתוך זה אדם צריך לקבל עצמו קריאת שמע. אז גם אם ביום יום הוא ודאי עושה גם דברים אחרים, כי אי אפשר שכולם יהיו כהנים. אומר הרמב״ם כאן פונה לכל איש ואיש מכל באי עולם, שימו לב היטב להדגשה של הרמב״ם, בכל באי עולם, לאו דווקא מעם ישראל, כל אדם יכול להתקדש ולטהר את עצמו. אבל קבלת עול מלכות שמיים צריכה לבוא מתוך הבנה עמוקה של כל קיומו האנושי של האדם בעצם נמצא שם, נמצא בהתקשרות הזאת של האדם עם הקדוש ברוך הוא, בהבנת מקומו של האדם בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זאת ההבנה. במידה מסוימת הדברים האלה מתקשרים עם הרעיון שאני הזכרתי כאן בסוף הפעם הקודמת, כשאמרתי שבעצם כשבאים להגיד לנו ממתי קוראים ומזכירים פה זמן של אכילת כהנים, אף על פי שלכאורה יותר פשוט היה לתת לנו את הזמן של צאת הכוכבים, כן? אבל רוצים לומר לנו כאן, לא, אתם צריכים לקרוא קריאת שמע בזמן שכהנים אוכלים תרומה, כי גם אתה, כל אחד ואחד מאיתנו יש בו פוטנציאל, יש לו אתגר, יש לו משימה של ממלכת כהנים, להיות כהן. ולהיות כהן, אם לא בביצוע, אם לא במציאות, כן? הלא לפחות שעבודת השם שלנו תהיה, כשאנחנו באים לעבוד את השם, כשאנחנו באים לקבל עצמנו מלכות שמיים, זה צריך להיות מתוך תחושה שכל הווייתנו וכל קיומנו תלויים בקודש הבריאה. אז זו הנקודה האחת שמודגשת בדברים הללו. והפסקה הבאה, אומר רבי צדוק, וזמן ההכנה הזו הכל לפי מה שהוא אדם. חסידים היו שוהים רק שעה אחת לתפילה כדאית, וזה טעם גם כן שהרחיבו בזמן של ערבית עד עמוד השחר, כי בחשכת ליל קשה למצוא בהירות מלכות שמיים, פעמים עד עלות השחר כולהי ואולי, מה שאין כן ביום, כמו שנאמר להגיד בבוקר חסדך, אז אפשר להגיד מיד בבוקר מתוך אור הניכר, מה שאין כן בלילות, רק האמונה בלב ולא ההגדה שהוא ההוצאה מכוח אל הפועל על העבר, אלא כיווי על העתיד, תקוות העתיד, כאשר עת הבוקר גם בכל הלילה כולה. הוא פותח פה בנקודה אחת, אבל עובר אחר כך לדון בעצם בנקודה אחרת, נקודה מהותית. הנקודה האחת שהוא פותח, כי בזה שאמרנו בפסקה הקודמת שצריך קבלת עול מלכות שמיים צריכה הכשרה, צריכה הכנה, אז הוא אומר זמן ההכנה זו הכל לפי משהו אדם, כמה אדם צריך להתכונן כדי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הכל תלוי בכל אדם ואדם לפי מה שהוא. חסידים היו שוהים רק שעה אחת לתפילה כדאית, זה לתפילה, כאן אתה דבר קריאת שמע, בסדר, אז ודאי שההכנה הזאת כשחסידים הראשונים היו שוהים זה להכשיר את עצמם, להכין את עצמם לקראת התפילה, דהיינו קצת לחשוב על המשמעויות וכו', לאט לאט להכניס את עצמך למציאות הזאת של תפילה. אז זאת נקודה אחת. אבל אז הוא עובר לדון בשאלה שיש, רבים עסקו בה, גם אנשי ההלכה עסקו בה הרבה, ויש לה גם השלכות לדיון שלו כאן. כתוב בתורה בשוכבך ובקומך, וכולנו יודעים שסוף זמן קריאת שמע של ערבית, מתי זה? בעלות השחר, להלכה. יש מחלוקת תנאים, אבל אנחנו פוסקים להלכה בעלות השחר. סוף זמן קריאת שמע של שחרית, מתי הוא? שלוש שעות. זה סוף זמן קריאת שמע של שחרית. למה יש הבדל? הרי כאן כתוב בשוכבך, כאן כתוב בקומך. למה יש הבדל? למה פה זה כל הלילה ופה זה רק שעות ראשונות של היום? ויש בזה הרבה תשובות שניתנות. אני אזכיר כרגע רק תשובה, שתי תשובות אני אזכיר. תשובה אחת של הכסף משנה על הרמב״ם, שמחדש חידוש עצום. מה טוען הכסף משנה על הרמב״ם? אולי מישהו זוכר? מה? שאין אחרם מדוראית באמת, גם בזמן קריאת שמע שתחרית זה כל היום, זה רק איזה הרחקה של חכמים. בסדר? זה גישה מעניינת מאוד מחודשת להלכה. לא זו הבנה פשוטה אצל הפוסקים להלכה. התירוץ הרווח יותר, הנפוץ יותר, הוא שזה תלוי בפסוקים. שיש הבדל מהותי בין בשוכבך לבין מקומך. בוא נתרגם את המילים. מה זה בשוכבך? המילה בשוכבך יכולה לסבול אחד משני פירושים. או בזמן שאתה עולה על משכבך, כן? או כל זמן שאתה שוכב. נכון? ולכן יש באמת מחלוקת. האם זה עד סוף השמורה הראשונה, או עד עלות השחר. כי אם זה כל זמן שאתה עולה על משכבך, זה בשוכבך, עד סוף השמורה הראשונה. אם זה כל זמן שאתה זוכב, זה עד עלות השחר. זה מובן. מה זה בקומך? האם גם זה סובל שני פירושים? מה אתה אומר?
רק שאתה קם.
רק. לכאורה, הזמן שבו, בקומך, זה הזמן שבו אתה קם מן המיטה. וזה נעשה רק בשלוש שעות ראשונות, שכן, דרך בני מלכים לעמוד בשלוש שעות. זה המקסימום. לא יותר מזה. אז זה הבדל. צדוק בא כאן להגיד לנו פשט בהבדל הזה מבחינה הפנימית, מבחינה הרוחנית. למה יש פער בין שני הדברים האלה? כן. אז צדוק אומר לנו כאן, וזה טעם גם כן שהרחיבו בזמן של ערבית עד עמוד השחר, כי בחשכת ליל קשה למצוא בהירות מלכות שמיים פעמים עד עלות השחר כולהי ואולי. מה שהוא אומר כאן, אתם מכירים, הוא מביא גם את הפסוק הזה כאן, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. בבוקר מתגלים חסדי השם, חסדם, והכל בהיר, התמונה בהירה, רואים את השליט ששולט בעולם, ומבינים איך הוא משליט את הסדר בעולמו וכו'. בלילה זה זמן של חושך, זמן שבו דרושה אמונה, כי לראות דברים לא רואים. ממילא, כשאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בלילה, זאת משימה הרבה יותר קשה. בלילה, שוב, מבחינה המשמעות הרוחנית, בזמן שיש חושר בעולם, בזמן שאתם לא רואים את שליטת הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? אז שם, לקבל על עצמך עול מלכות שמיים, זה לפעמים אתה, יש שאלות, יש קשיים, אתה לא מבין בכלל איך העולם מתנהל. ואדם צריך הכנה. לפעמים אומר רב צדוק, לפעמים בלילה, כדי שאדם יקבל עול מלכות שמיים, כדי שתתבהר לו איזושהי תמונה שהוא יוכל לקבל עול מלכות שמיים, כן? אז בחשכת ליל קשה למצוא בהירות מלכות שמיים. פעמים, עד עלות השחר, אדם לא מצליח להבין, עד שהוא לא רואה את איילת השחר שמבזבזת קימה קימה, עד אז הוא בכלל לא זוכה לראות זה. כי כשאדם חי בתקופה של הסתר פנים, כל כך כבד וכל כך קשה, אז זה לא פשוט לקבל עול מלכות שמיים בתוך הסתר פנים. לכן ניתן מרחב יותר גדול של זמן בלילה. שוב, הכל מבחינה רוחנית, המשמעויות הפנימיות וכו'. והוא מוסיף משפט אחרון וזה נסיים, כולהי ואולי, דהיינו שלא יעלה על דעתנו שכאילו בלילה אם אתה לוקח את כל הלילה זה מובטח לך. גם זה, גם אפילו לפעמים מקדישים את כל הלילה, כולהי אתה מקדיש כל כך הרבה, ואולי גם זה לא בטוח שתגיע. כי בזמן שבו חושך גדול שורר בעולם צריך הרבה אמונה, קשה להגיד, כן? אלא להתבונן ולהאמין, לפעמים לשתוק, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. הוא מדייק שבלילה לא מדובר, לא כתוב ולהגיד אמונתך בלילות, כן? כי בלילה קשה להגיד, ובנקודה הזאת רק האמונה בלב, מה שאין גם בלילות, רק האמונה בלב ולא האגדה שהוא הצעה לפועל. ולכן בעצם התפיסה כאן שזה, יש שני אתגרים, לא סתם יש לנו מצוות קבלת מלכות שמיים ביום ובלילה. שני האתגרים האלה שקבלת מלכות שמיים, אתגר אחד זה בתוך המציאות הגלויה והברורה, אבל יש לנו משימה לקבל על עצמנו מלכות שמיים, לא רק כשהכל טוב, כשהכל ברור, כשהכל צלול, אפשר להגיד בפה מלא, השם אלוקנו, השם אחד. גם ברגעים של הסתר פנים, גם ברגעים של קושי, גם ברגעים של חושך, גם ברגעים של לילה, גם שם צריכה להיות קבלת מלכות שמיים. ויכול להיות ששם אי אפשר לצעוק, ואי אפשר להגיד בבוקר, ואי אפשר לדבר ולצעוק לכולם. אבל לפחות בעומק הלב צריכה להיות אמונה שאכן יש מלכות שמיים, ויש מנהיג לבירה. גם אם לא רואים אותו כרגע, גם אם הוא מסתתר. אבל יבוא הרגע שבו הדברים האלה גם יתבררו. וחובתנו גם בלילה לקבל עול מלכות שמיים, אותה עול מלכות שמיים שבה יותר יסוד אמוני מאשר יסוד חווייתי שחווים, חווים ומרגישים ומסוגלים גם לחוש אותו. עד כאן.